יום שלישי, פרשת אחימויס קדושים. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח, דברים נפלאים שהתפרסמו בנועם שיח, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בלי התחכמויות. ספרגון הצדיק, הבת סנטוב, בעיר וילאכוביץ', שהמרחיים מביזנט היה רב שמה, עוד בזמן חיי אבא שלו, אבא של ישראל, התגורר בחסיד המפורסם רמות חכונה פוקס, אין קשר משפחתי, לפחות לפי מה שידוע. יום אחד, אחרי התפילה, אותו רמות חכונה, נכלל שהתעלף, כשהעירו אותו, ניגש אליו עם רחיים, אמר לו שהוא גוזר עליו בגדרת מורד העשרה, שהוא אוכל כל יום לפני התפילה, כדי שהלב שלו יהיה חזק, יהיה לו כוח להתפלל. המחיים הוסיף ואמר לו, אם קשה לך לקבל את הדברים שלי, אז בפעם הבאה שתהיה אצל אבא שלי, בגרויסוורד, אבא ישראל, אז תשאל אותו איך להתנהג. טוב, הוא שמע את זה, מיד הוא נסע לשם, לאבא ישראל. הוא אמר לו, אם המורד העשרה אמר לך לאכול לפני התפילה, אתה חייב לקבל את מה שהוא אמר, ולאכול כל יום לפני התפילה. באמת ככה הוא היה עושה, כל ימי חייו, הוא טעה משהו לפני התפילה. שנה אחת, זה היה ערב פסח, שחל בשבת, אז כנהוג, פנים שחל שעה מוקדמת, כי שיספיקו לאכול את החומץ לפני הזמן, עד הזמן שאפשר לאכול חומץ. ואז ראו אותו, את רום מאוד חכונה, איך שהוא מתרוצץ מפנה לפנה, מחפש משהו, שאלו אותו, מה אתה מחפש? אז הוא אמר שצריך איזה חתיכת חומץ לאכול, אז התפלו, מה אתה צריך לאכול עכשיו חומץ? בוס ברז, מה בוער עכשיו? אז אמר להם, ככה רבי ציווה אותי, שאני חייב לאכול משהו לפני התפילה. המחסידים חיפו ואמרו לו, לא זה מה שהוא התכוון. הכוונה שלו הייתה לתפילות שמתפלים בשער מאותה שנה, שאז בדרך כלל, כשהיא התפלל בשעה מאוחרת, הלב חלש. כשלא ייחלש יותר, אז הוא אמר לך, לאכול לפני התפילה, אבל עכשיו שתעלה מוקדם, אין כמעט חתיכת חומץ ונמצא, על זה ודאי הוא לא התכוון, על היום הזה. אבל הוא שמע את הדברים שלהם, הוא מאוד כעס אליהם, הוא אמר, אל תבלבלו את הראש, אל תעשו בשבילי חשבונות, מה הוא התכוון, אם הוא אמר שצריך ככה לעשות, ככה צריך לעשות, ולא להיות עבר חופי. ואז אומר הבת סנטוב, שיש אנשים שעושים חשבונות, וכבר, כמו שבעבר המליצו המושלים ברמז על האנשים כאלו את הבסוק, לבד ראי זה מוצץ אשר עושה לא הייתי מצוא אדם יושע ואימו, ואימו ביקשו חשבון ישראל. אומר, לא התקבלו לאנשים צעירים, לא התקבלו לאנשים בריאים, לא אליי. אומר, לא צריכים להיות אבל חשבונים. צריכים להתהלך בתמימות ונשמרתם מאוד לנפשי תשם. מה שכל גדולי ישראל עבור לעשות, צריכים לקיים כראוי מבלי שום חשבון. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. סיפור נפלא שהתפרסם בפני חמד. שמעובד בתוך ו' ועמודים, סופר על ידי הרב גאון רב גולל קריף, יש בו כדי ללמד אותנו, שמעשיית חסד, לא מפסידים לעולם. הוא מביא שספר לו מגיד שיעור נכבד, שאחד היום ביקר במחלקת קרדיולוגיה, בבית חולים רמב״ם בחיפה. תוך כדי הביקור, שם לב שבאחד החדרים יש לי תכונה, עמדו שם שוטרים, החתימו את אחד המטופלים, מתנצלים על האי הנעימות, כשמנהג את אותו אחד, מודה להם התרגשות, כולה היה מלא הודעה להשם, הוא אומר, זה עורר את הסקרנות שלי, אחרי שזה נרגש שם, המאומה, ניגשתי אליו, כשהוא ראה את המבט הסקרן שלי, אז סיפר לי דברים כהווייתם, הוא אומר לי, אתמול בשעות הערב, נסעתי על איזה כביש ראשי בחיפה, ראיתי מרחוק, יד מתנופפת, אדם שהיה נראה כנתון למצוקה, בקש שאני אעצור, עצרתי לו, וסביר לי שהוא מהר מאוד, צריך להגיע בדחיפות, יש לעלות, להצטרף, נו, כבנו של אברהם אבינו, אני אשמח תמיד לעשות חסד. עם הרכב שלי, בפרט שמעתי בדרשה שבזמננו, עיקר חסד דרכים אפשר לקיים על ידי יתרם, ואולי נצלם תמונת דרכים. הסכמתי בשמחה, למרות שאותו אחד לא נראה כאחד ששומע על קלה כבחמורה, אולי אף פחות מזה. נסעתי כברת דרך, פתאום כל ילדות של סירנות, נורות כחולות מעבבות, עטפו את הרכב מכל עבר. ארבע ניידות משטרה נצמדו אליי, סגרו על הרכב שלא יכול להמשיך לנסוע, תפסו שוטרים חמורי סבר, שלפו נשקים והורו לי לעצור מיד. לצאת מהרכב עם ידיים מעונפות למעלה, עשיתי כמצוותם, על היברה, יד הסתערו עליי שוטרים, עזקו אותי בעזיקים ולקחו אותי לתא המעצר. כשנכנסתי לחדר המעצר, נודע לי שאותו זה שהעליתי אותו לרכב כמה דקות קודם, הוא שודד מסוכן, שיים בנשק על עובדי אורח, ובסוף הוא נמלט רגלים, ועצר אותי לבוח במשטרה. אז השוטרים היו בטוחים שאנחנו מתואמים, ואני המבריח שלו. אני חבר באותו כנופיה, לא אלו התכנונים והאזור שנחף מפשע, השקר מונו. כל הפושעים מכחישים כל קשר לפשע. הייתי בחדר מעצר לראשונה בחיי, מחשבות לא נעימות חלפו במוח שלי, איך מעשי חסד הצילי הובילו אותי ללילה כל כך עצוב. הייתי בטוח שלמחרת האמת יצא לא מה נשתחרר, אבל בכל זאת, מחשבה שאני אעלה כשאר במקזה מקום, מחיצה אותי מאוד. כבר ידעתי שאני לא צריך להירדם. חיפשתי את העסוקה ומצאתי איזה חוברת בחדר להגשה של עזרה ראשונה. כמה שלא היה לי משהו טוב יותר ומועיל יותר לעשות, החלטתי לעבור לחוברת. בין הנושאים שנידונו בחוברת הזאת, הדגשה יריעה נרחבת לנושא התקפי לב, דרכים למניעה, דרכי טיפול, עזרה ראשונה, ולצד זה רשימה של תסמינים שמעידים שהתקף לב מתקרב. כשקראתי את התסמינים האלה, עלתה במוחי מחשבה נעזת, אם אלה אני צריך לבד היום חוץ לבית, עדיף בית רפואה בבית מעצר. טוב, שיננתי את הרשימת התסמינים, כשהייתי בטוח שאני זוכר אותם יפה, והתחלתי בהצגה, התלתי מהכאבים, תוך כדי שאני מחזיק חזק בחזה, ועשיתי את כל התסמינים שקראתי בחוברת. עד מהרה התחילה מאומה, ובבת אחת החלה פעולת הצלה, שומרים הזיקו אמבולנס. חשבתי לעצמי, תוכנית אצליחה, לפחות אני אבלט הלילה על מיטה נוחה, בבית הרפואה כשלצידי צוות רפואה רחום, עולה לדרגה שבבית מעצר כשצבי פושים מסוכנים. העלו אותי לאמבולנס, מלווה בארבע שוטרים ששמרו עליי כל הדרך, הובילו אותי מיד למחלקה ארדיאולוגית, התחילו סדרת בדיקות מקיפה, ואז, מה הרופאים גילו? שאכן כן, אחד הארוכים הראשיים היה סתום 77%. אומנם לא הרגשתי כלום, כל ההצגה, אבל הרופאים אמרו שהמצב היה ממש רגע לפני השם הרחם, הגעתי ברגע הנכון. רופא מומחה הוזק בשעות לפנות בוקר ביצע צנתור לבבי מורכב באופן דחוף ביותר. תוכנית המחוקנית מלילה בבית המעצר הצילה את חיי. השוטרים שראית כאן לפני כמה דקות באו לכאן לספר לי שהמתת דבר עליהם שאני חף מפשע, ובסך הכל הייתי נהג תמים וטוב לב שרצה לעשות חסד עם די שביקש טרם, ומצא את עצמו מתגלגל לחדר המעצר על עוול בכפו. תחילת הלילה אומר, הרהרתי איך ייתכן שעשיתי טובה בגלה את גלילה רשי כזו לעצר על עוול בכפי. כלומר מסתבר, שהייתך גם הוא רואה נכון, הטובה שעשיתי היא זאת שהצילה את חיי, כניסה אותי לבית המעצר. הכניסה לבית המעצר היא זאת שהובילה לצנתור בזמן הראשון. המעצר שנגרם מעשה החסי, זה חסך אם אני כיף לב נוראי שמי יודע מה היו תוצאות. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיימי. הגמור שלנו, מי זוכה לשמירה מהמלאך שמלווה אותו? הגמור שלנו נשאר בזה, אנחנו נגידים אל אומרת, עוד עמדי יש לי מזלה, מסייע לי. רשי אומר, מלאך שלו מליץ עליו. ולרבינו הגאון רבחיים קנסקי שאיתה, על הרב שיימן שאמר שבימי לחמת העולם השנייה, קרה פעם שהוא היה כמה שעות בתחנת רכבת בברלין, היה מקום סכנת נפשות. הוא הרגיש בחוש שהיה איתו מלאך ששמר עליו. הגיב מורן אגרח קניאבקי, לכל אחד אומר, יש מלאך. מי שמקלקל את המעשים, אז המלאך בורח אלינו. אבל הרב שטיימן לא קלקל, לכן נשאר את המלאך והרגיש בחוש את המלאך. ככה מובן רבי חסידו. מובן גם ידוע שהרב שטיימן היה רגיל לספר מה הסתנאו לו שמספר על הבעל מגל העמוקות. שבלילה היו בהם אצלו מלאכים ושרים איתו. שרים איתו, לא פחות. הוא הזהיר שאף אחד לא ייכנס לחדר שלו בגלל שזה זמן סכון. לילה אחד היו כמה אנשים, נכנסו שלוש אנשים, התחברו מתחת למיטה, יצאו ללמוד, ובאו מלאכי השם ושרו איתו. ושלושת האנשים מתו מיד. יגזרו עליו מהשמיים שילך בגלות בגלל. ואף על פי שהוא הזהיר שלא התנסו מכל מקום, כיוון שהתגלגלה המיטה על ידו, זה צרח יקפור. פעם כשהיה באיזה סוכה, נגנב שם גביע של כסף חשדו שהוא הגנב, חצו להניש אותו. ברגע האחרון נמצא הגנב, תעזבו אותו אחרי המייסה הזה, שלמה הכפרה ונגמרה הגולוס שלו. ואנחנו ממשיכים מיהלומים מגדולי ישראל, הרב יעקב בית פרידמן בעירייה מרתקת, משובטת בזיכרונות אישיים, לדמותו הענקית של מורן הגרשת זוהר בחשליטה. באחד הבקרים הוא מספר, במעלה רחוב אבן שפוט ברחביה, נתקל הרב בוקסבוים במחזה מזעזע. הוא רואה את מורן הגרשה זוהר בחסמות כל גופו לאיזה עץ עציק יומי ומחבק אותו. הוא חשב, הוא חשש שאם הוא יתעלף, הוא חש ברז, בני כאב בו. והוא ראה את טוב שלום זלמן שהיה בשנותיו האחרונות, חובק ושארית כוחותיו תעת, מבין האצבעות נושרים מספריים ונייר דבר. שלום זלמן, מבין אמצעי צחייך את החיוך שלו ואמר לו, חמימות, קצת חכות זה יעבור אליו ולהחזיק את המספריים. הרבוק שלום היה אחרי קצת במה, מספר לו שלום זלמן בן איכותה, שנפטר יהודי יקר משערי חסד. יהודי מודרני, וחשבתי שיש לו מן הסתם גם חברים בסומטאות רחבי החילונית, מקום שהרמקול, שזרחת את לא הגיע. כתבתי בלורד, על דפי נייר מחברת, בזמן הלוואה מניחום האבלים, אני אתן אותו מה להקדים בחלק חרני של הרחוב. לא, אני כבר לא צייר, תקפתי את שרחורת. תעזור לי המספריים, אה? וככה ראתה שהרחזת את שכונה שנטלה שמונה מצלת קבל שרושלים את הבן של ישראל. פשוט מסתובב עם דבק צלוטי במספריים, נודד בכוחות האחרונים ומחפש עצים להודיע לקומץ חילוני אבן שפרות שאדם ישראל, בסמטה האחרונה, הסמוכה שיחה הלך לעולמו. נזמן לי, הוא אומר, פעם ישבור הבית שלו כוס, ואז הוא צחק, צחוק מתוק, והוא אמר, אתה יודע, ככה בסתה הרב פרידמן, אף כמו לא שברתי כוס, לא בגלל שחמל על הכוס, אלא כוס נועדה לשתות בה, לא כדי לשבור אותה. הידעת אומר שהכוס הייתה מתקופת השלטון הטורקי. איך היה כועס? איך היה כועס לא רואה איך הפכתי משפט פשוט שלו לדרך חיים? הוא אומר פה עוד איזה סיפור מופלא שקרה איתו הרב פרידמן, שמבטאת בעוצמה את הפלס מעגל רגליך והניהול עצמי של רשום זן מנוע מערך בתפילה, הציבור נתין, ומשום מה העולם לא הקפיד על זה. אבל כשהוא ניגש לעצמו לעמודה המקצר, שלא כמנהגו. אמר הרב פרידמן, נחשפתי פנים פעם, שאלתי אותו, פשר הספירה, אז הוא צחק. הוא אמר, כשנחכים לי, אין תיחד את הציבור, הציבור רוצה להמתין. זה לא משנה מבחינת ההלכה, למה האדם מעוניין בכלל להמתין לשלום הזלמן בן חיים לב, אם הוא לא משתתף בהמתנה הזאת. אבל בכל זאת, אין תיחד את הציבור אין כאן. אבל כשאני ניגש לעמוד, הציבור לא ממתין לשלום הזלמן, אומר, בחילה שליח ציבור. שיח ציבור אנשים לא נתים לכל, כאן כבר קיימת יחד הציבור. אלוהיקים אומר הרב פרידמן עשה ברוסנן ישר, עולמו של רב שלמזל מנהל בהיר, כנון, לא סיבוכים יתפתלויות שאנשים מתעקשים לסדוח בהם את החיים, לא היו שום שאלה של מה המודס ומה יהיו אמרו, לא עסיק אותו מחשב עליו הציבור, הנה ספור מתוק אומר שהייתי עד ראייה לו, כמעט מדי שבת ושבתו, בשעה שבין צעודה שלישית למערב היה גיסו רב שלום שבדרון, דורש במניין הרבנים, מדי להישבע רב שלום היה מזדרז בצעודה שלישית בבית ויורד לדרשה, רב שלום שלום היה נוהג כאחד מכלולי החביבות הקריזמטיות שלו, שדף את הציבור, פעם לפעם היה חוזר על פסוק, הוא אמר חזר וממתין שהציבור משלים, אני עצמי אמר הרב פרידמן, הייתי מרגיש קצת מבוכה, אי נוחות להיות חלק מסוג המבחן הזה. רב שלום היה פותח למשל בפסוק, ובהר ציון תהיה, וממתין שישלימו אותו. רב שמזל מנהל היחיד שמעולם לא התחשבן ולא התפתל ולא הסתכל סביב איך זה נשמע ונראה, היה מגביע את קולו במקומה, ראי שליד הדלת, משלים תיקות וכל צלול פלייטו. אחד המוסדות המופלאים שמלכו בשערי חסד הייתה מרקי, חנות היין של מרקי, על מנה קשת יום. שהתפרנסה בסוג נדיר של חנות, שלא קיים אותו בחוצותינו, שבה היו תושבי האזור קלים לנות לשבת. עם השנים, שמרכזי קניות נגדו בשכונות הסמוכות, לא היו דורשים לחנות ולנתח. אבל אחד היה בסמטות שער חסיד שלא קיבל את העובדה הזאת, מורן הגרשה זרבש. הרבה פסחים היה עולה לחנות של לקנות העינות, וגם בערוב לנאו, כשפורם היה עמוס, הבית שלו היה עמוס, במשקעות, לא נעשה חוש למנהג. וככה נצרה התפורה של חנות לשעה לצורכי החסיד הישים של מורן. הבן הצעיר שלו, רבור זצל, צייר לפני פעם ציור קסום מספיחה הקנייה הזו, וכשתרצו, אומר הפרידמן, הספור, זה היה כולת הכותרת של הקנייה. היינו מערכים ברחוב פורוש ליחוב אשלה, לחנות של מרקה. אבא היה מונה בניחותה, בדרך שטיינות עברו שם. מה אנחנו צריכים ברוך? 5 בקוקי מצנבים ציון, 6 בקוקי יין עצילים, 3 בקוקי מלכים. נכנסנו לחנות, החנות הזהירה מדני השיש העתיקים, הייתה מתמלאת. מתמלא תורה. אבא מברך בחום ורגש את האלמנה, במשלח ידה, ומבקש, להתייעץ את איזה בקבוקים ראוי לי. נראה לך אשל פנים לראות וכל גולו חיוניות, נראה לך ש9 בקבוקי יין, 5 מתנדים יספיקו לכל המשפחה שלי, אני אגיד לך מי יהיה בסדר. ואז אני חס לדבר בטיב העינות, יין עצילים יש בו נכוח עדין יותר, מעידו, אותם שבעים מלוכים חי, וחריף יותר, מה סובר את מרקס? וכך עברו להם הלב הענק ביותר והמוח הכביר ביותר של העם היהודי בחנות הקטנטנה בסמצה לובה בשעי חסד כדי להוביל את מרקס המוכר את תקופת האושה למסקנה מתבקשת בראש. בסופו של הדיון הייתה עם מרקס מציעה מכוח עצמה והגיינה לרשימת העינות שמה מסקים עליהם הראש וכך הרב פלנדלמי יצא מהחנות עם 6 עינות עצילים, 5 בוקי מצנבים 3 מלאכים. ומרקה, החנוונית ליום אחד הייתה מתחייכת לעצמה בין היא והיא לא. היא מהלכת בחנות הדלה כמלך בגדוד, שקורה ולא מיין, הנה. הוא ענק לשרבית מלוכה לתכנן במו ידיה, חולות השנים, את שולחן הסדר המפואר ביותר של כנסת ישראל. שנתו האחרונה של האיש המפעים הזה אומר הרב פרידמן, אני אבטח לרצבעות תאורות לרמות לברוך הוא שמנו לא נהנה. כי אם לא מילה, ואמר הוא פשטות, מימי לא נסדם כנפש שלה. מימי, איזה בידוי מפעים ללוות, רב שנזן אמר כידוע על קבר רעייתו, מימי לא פגעתי בך, ולא נהגתי את החלוק לפי השלחונו. המשפטים הללו, אומר הפרידמן, מכילים הצהרה נפשית, מריבה, שלא נותרה בכל מחזות 86 שנות העושר שלו, פסט נפש מופקרת אחת, פסט נפש חסרת ציונות, זהו בידוי אישי, של אדם שלא נותרה בכל מערכותיו תנועה אחת של תקלה אחרת. דברים נפלאים של הרב יעקב יצחק. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי. האם יש עניין לספור ספירת העומר בכל יום אחרי שחרית? אז עונה על זה הרב הגאון מאוד חלב שברכות שליטה. הוא הביא תשובה של הגר"ח פלאג'י בסיפור מאוד לכל חי שנהגו לעשות את זה בשחרית לפני קווי אל השם. שהמחזה מאחיז את זה בכל כדי שמישהו שכח ספור בלי ברכה. באותו יום, וכך אוכל להמשיך לספור בימים הבאים בברכה. בעת הזאת שהציבור סגור בבתים, הוא מחובה כפולה מכופלת לעשות כל מיני תזכורות, על ידי חברים, תזכורות בפלאפון, בשעה קבועה, או לספר. ספור בכיבוד אחרי שחרית בברכה, כדי שאם יקרה שלא ספור בלילה, יספור בלילה. ואנחנו ממשיכים דף עין בהלוך, אנחנו עוזרים מסימן תוף עין א', מה אסור, מה מותר, לאכול בערב פסח אחרי צהריים, והאם לפני ספרת מותר לאכול קטניות. בערב פסח מתחילת שעה עשירית ואילך, זאת אומרת, במחצית השנייה של הזמן שבין חצות יום משקיעת החמה, אסור לאכול מצה עשירה, שזה בעצם מצה שמלוא של ימי פירות. כדי שיאכלו את המצה בלילה, לילה סדר לתאובן, והיינו שאף ממנהג מספרד שאוכלים מצה עשירה בפסח, וגם בערב פסח אסור להם לאכול את זה אחרי צוות השעה העשירית. אחר כך אסור לאכול בזמן הזה כל מאפיות או פשיק שעשים אחד אחרי שנמלא את הגן בגלל שהוא מזביע וגורם להפחתה של התאבון בלילה וגם הוא שכח ויצא לאכול, הוא חייב להפסיק מיד. אכילת פירות וירקות, בשר ודגים, ביצים וכל מאכל שלא מחווה שנמלא את הגן זה מותר בערב פסח כל שעות היום אבל צריך להימנע מאכילה מרובה שזה יגרום להפחתת התאבון בלילה. בבני ספרד שאוכלים קטניות בפסח, מותר לאכול מאכל שעשו מקטניות, למרות שהוא מסביע, אני שלא מסביע כמאכל מחייס מי דגן, הוא לא גורם להפחתת התאבון בלילה, ולכן לא עשו חכמים את האכילה שלו. אדם שהתאבון שלו סר ממנו, גם בעקבות אכילה מועטת מכל מאכל שהוא צריך להימנע מכל אכילה שהיא מתחילת שעה עשירית בלילה. בערב פסח מצחק שעה עשירית בלילה חסרו לשתות כמות מועטה של יין בגלל שהיא מסביעה וגורמת להפחתה של התאבון בלילה. ולהם מותר לשתות כמות מרובה של יין כמו שהיא מגבירה את התאבון. ואם זאת לא להגזים, כמות השתייה בגלל שכמות מרובה מאוד, עלולה גם היא להסביע. וגם לשקר אותו. באופן שלא יוכל לקיים תצוות אלה לסדר קרות, ומסיבות האלה, אז גם לא שותים משקי חריף שלא יין. רק אם יתכן שזה לא מגזיר את הארון בכלל, למה יעשה הכל תלוי בטבע של השותה עצמו. מה זה גורם לו? עד כאן מיני הדברים הלוך שנלמד היום בזאת, שנחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מנהג ישראל לימות עולם שנרמז ברבותינו את הירושלמי שהבחורות, שופרות צמים בערב פסח, וצום הזה נקרא תניס בחוירוס, ושפרוח הביא דעת ראשונים, שגם בחורה את נקבו צריכה לעצמו, והרימו הביא דעת ראשונים שסורים שלא צריכה לעצמו. חור שנולדתי מתוך קיסרים, נחלקו הפסקים, היא מחויב בתענית הזו, ובחור קטן שלא יכול לעצמו, אבא שפצם בעברו עד שיגדל. ולמעשה, הנה גרוב ישראל מקד בלנו שהבחורים לא צמים בפועל בערב פסח, אלא משתתפים בסעודת מצווה, כגון בסמילה, פדיון הבן, הסיום לימוד מסכת, ובזה מוסרים מחובת צום. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצור מה שלמדנו באותו יום, יש שנהגו שלא להשתמש בפסח בכלים מצופים או בכלים צבועים, או בגלל שהפעולות הצבועים והצביעה נעשו לעתים עם צבועות צבין חמץ, כך שבציפוי היה מעורב חמץ שלא יצא לא על ידי עגלה ולא על ידי לבון. אם יחשש שהציפוי והצביעה נעשו על גבי כלי חמץ שלא הוכשרו כך. גם לפי המנהג הזה, אם הכלי יוצר בהשגחה כדי לוודא שלא מעורב או חמץ, אפשר להשתמש בו, ובאופן שידוע שהציפוי והצביעה לא נעשו בהם צבועות צבין, וזה לחלקו הפוסקים, ראוי להחמיר לא לפמש בכלי אחרי הגלה. וכתגו הפוסקים, שבמקום שלא נהגו כמנהגים האלה, אין להחמיר, וגם במקום שנהגו להחמיר, אין להחמיר בכלי שהצבע מעורב בחומר שמנה עשו הכלי, או באכילה על גבי שופן צבע וכדור. לפעמים תלו דבלי, נס שהתרחש לאדם, האם זה מלמד המעלה או חיצרון, והם אותה פסל קמיע, ואיזה הלכה נובעת מכך, שחמור, אפילו בתקופת תמוז קרב, לקח ועלות נושאים מעניינים. נלמד היום, ודאי פעמים תלמוד בבלי, דף נ"ג, ליד הגמרדים שבשלוחה 2, אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולהרווח משהו. הוא כדרכנו לקראת סיום החפץ במוחיים, חפץ חיים יומי. בהלכות שנלמד היום, נלמד איך אפשר לחשוש מבלי לחשוד. רוצה בהלכות החילוק כלל סעיפים ג' ד' חוזר על הכלל שנוגע גם לגבי איסור לשנורת. כשהריכלות שאדם שמע נוגעת אליו למה יישא עליה בו, מותר לו לחוש לכך מלבד, אבל לא להאמין, לא להאמין ולקבל את הדברים בלבו, ולכן צריך להיזהר מאוד כששמע שאחד דיבר עליו ועשה לו כך וכך, רוצה לעשות לו כך וכך, שלא להאמין בזה, רק דרך חסדל ודאים לשמור עצמו ממנו, זה לא בגדר ספק, שמעמדי לאדם חזקת קשרות ומסתום ולא עשה לו רעה ולא בגינה אותו. אז איך אדם יכול להיזהר בדבר הזה שמצד אחד הותר לו לחשוש חשש בעל ומצד שני להיזהר שלא יורה חשש אפילו ספק בלבו. הביאור מוסופים מביאים מהתשוז והנוגס שהצד הזה שילמד זכות כמה שהוא יכול שאולי לא רואה בדגנות כל הפרטים, לא יודע את כל הנסיבות ובכך לא יעלה בלבו ספק אלא רק יחשוש כדי שידע לנהוג בזהירות, כן זה הביא פשוט לחובץ וחיים. דברי אחרים שכתב שאמרו חז"ל כל אדם יהיה ביניך כליסטים ומחד דוקר בו גם נראה. ושאל אחרי דין, הרי אמרו חז"ל במקום אחר, בבית דן תוכלו לאדם לקו צפות, אז הוא הסביר שכל אדם צריך להיות גם כצדיק, לכבד אותו בלב שלם. אבל העניין חשד, להישמר ממנו, לעניין להישמר ממנו, יחשוד אותו כמו ראשו. זה מה שאמרו חז"ל לעניין צילור שנור, לא מקבלים לשנורה, אבל לחשוש לא ישים כדי להישמר ממנו. אז מוכח מהדברים שלו שדרך לעשות ככה היא, שבלב לא יספק כלל ויהיה בעיניו כצדיק או כצדיק, ורק לעניין נהגה. מהנהגה צריך לחשוש. ולסיום עמדה התחזקות ימית, היום זה היורטה של אבי סלוי. הגאון רבי סובדוי ולוי סולובייצ'יק. בספר משיב הנפש, משה מרדכי שלוזינגר, אז נובע, שבעיר בריסק היה אחד שהתנהג כצדיק, אנשים כינו אותו המלוך. אבל בעיני אדם לחווה היא לא כל כך מוצלח. אז אמר רבי סלוי, ואני לא יכול לחוות דעה אם הוא מלאך, כמעט שמולם לא ראיתי מלאך. אבל הדבר אחד ברור לי, שבמלאך הראשונה של מלאך יש לו, שהוא לא בן אדם. להשתדל להתייחס רבותיי לכל אדם מסבר פנים יפות, כמו שכל המצוות של אדם לחבר, ובאופן שבו אנחנו מתייחסים לזולת, חשובים לא פחות מצוות של אדם לחבר, למקום. עד כאן דברי נלום רבותיי, שלא כולו המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה. תחמיות ובגשמיות וכל תוצאים.